אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום ניצה, שלום למאזינים. גם השבוע שתי דרמות עמדו במרכז חיינו כאן בישראל. ברשותך אני אתחיל עם הדרמה הפוליטית. שלוש מערכות בחירות שלא הולידו עד עתה ממשלה, כנסת שנבחרה והתפזרה, ראש ממשלה שמנהל בינתיים את המדינה, גם כאשר הוגשו נגדו כתבי אישום על שוחד ועבירות נוספות, המציאות הזאת כנראה עומדת להשתנות, לפחות כנראה. ממש בשעות האחרונות מתנהל מסע ומתן קואליציוני על הרכבת ממשלה, שבה היו שותפים לא רק הליכוד והגוש שדבק בנתניהו בנאמנות, אלא גם חלק מכחול לבן, זה שבראשו עומדים שני הרמטכ"לים לשעבר, בני גנץ וגבי אשכנזי. גנץ הפתיע ביום חמישי, כאשר נענה לפנייתו של בנימין נתניהו לחבור לממשלת אחדות, או לפחות להתחיל בדיונים קדחתניים על נוסחה שתאפשר לכך לקרות. הממשלה שבה נתניהו יכהן כראש הממשלה שנה וחצי או שנתיים, כאשר גנץ יהיה ממלא מקומו, ואחר כך יקבל גנץ את הפיקוד, ונתניהו יהיה מספר שניים. המהלך הזה, שלא היה מקובל כלל ועיקר על שותפיו של גנץ למפלגה, בעיקר יאיר לפיד ומשה בוגי יעלון, הביא בתוך שעות ספורות לפירוקה של תנועת כחול לבן. גנץ הסביר כי בעת הזו של משבר הקורונה המפיל חלילים ופוגע בצורה אנושה בכלכלה הישראלית, הוא מוכרח לקיים את הבטחתו לבוחרים לשרת בראש ובראשונה את ענייניה של המדינה. רבים מתומכי כחול לבן מתחו ביקורת על גנץ, הם הזהירו אותו כי נתניהו, המומחה מספר אחת בתחום התרגילים הפוליטיים, ינצל אותו לזמן קצר ואחר כך ישליך אותו, בוודאי לא יאפשר לו לקבל במועד המובטח את ראשות הממשלה. וכך המפלגה שנכשלה אמנם בהרכבת ממשלה שלוש פעמים, אך הייתה היחידה מזה שנים רבות שהבטה איום של ממש על נתניהו, התפרקה. היו שישבו אותה לתנועת דש שהחלה בתרועה גדולה בשנת 1977, אך כאשר הצטרפה לממשלת בגין התפרקה בתוך שנים ספורות ונעלמה. המסע ומתן בין נתניהו לבין גנץ נמשך עדיין, אבל בני גנץ כבר קיבל על עצמו תפקיד ממלכתי בכיר. הוא נבחר להיות כנראה באופן זמני יושב ראש הכנסת. מינויו לתפקיד הזה בא לאחר דרמה פוליטית בשבוע החולף שעמדה בסימן אירוע מטריד עד מאוד בדמוקרטיה הישראלית. יושב ראש הכנסת הקודם, יולי אדלשטיין, סירב לקבל את החלטת בגץ שעל פי עליו לאפשר עריכת בחירות לתפקיד היושב ראש, שכן ברור היה כי למתנגדי הליכוד היה רוב בהצבעה כזו. אדלשטיין סירב וטען כי התערבות בגץ הייתה פגיעה חמורה בכנסת. זאת למרות שגם כמה מבחירי הליכוד ציינו כי אומנם מותר למתוח ביקורת על בגץ, אבל חייבים לציית להחלטותיו. ובעיצומו של המשבר הזה התנהלו מאחורי הקלעים המגעים שהביאו את גנץ לחבור לנתניהו. עדיין לא ברור איך הסתיים המסע ומתן בין שני האישים הללו. יש שאלות רבות על חוקים שונים שעשויים לעלות ביוזמת הממשלה הבאה, בהם כאלה שיאפשרו למשל לנתניהו להישאר בממשלה אחרי הרוטציה, למרות שהוא יעמוד לדין. החוק הישראלי מאפשר אמנם לראש ממשלה להמשיך לכהן גם כאשר הוא נאשם פלילי, אך לא לשר מן השורה. גנץ ונתניהו התיחו האחד בשני דברים קשים מאוד בשנה האחרונה, אבל בפוליטיקה אין אויבים לנצח. וכך יכלו אזרחי ישראל לצפות בבנימין נתניהו מצביע בכנסת בעד בחירתו של גנץ לתפקיד היושב ראש. ועכשיו לקורונה. בשבוע האחרון חצינו את הקו האדום, לא רק מאושפזים רבים, אלא גם מתים במחלה הזאת כאן בישראל, 12 בארץ ועוד ישראלי אחד שהיה בחופשה באיטליה. מספר החולים כבר מגיע ל-3,600 בני אדם, מתוכם כ-50 במצב קשה, והמספרים עולים ועולים. הערכה היא כי קצב ההדבקה לא ייעצר בימים הקרובים, אלא להפך, ככל שיערכו יותר בדיקות בציבור הישראלי, כך צפוי שיתוספו עוד ועוד אנשים שהתברר שהם נושאים את הנגיף הקטלני. ישראל עדיין רחוקה מאוד ממספרי הנפטרים בספרד או בארצות הברית, או באיטליה כמובן, ועדיין למרבה המזל איננו רואים את תמונות ארונות המתים כמו במדינות הללו, אבל החשש גדול, והוא בעיקר מתמקד בהיקף מתרחב של ההדבקה. החשש הגדול ביותר אצלנו, כמו בכל מקום, הוא בעיקר בהידבקות של אנשים בקבוצות סיכון, מבוגרים, או אנשים החולים במחלות חמורות אחרות. המאמץ הממשלתי לבלום במידת האפשר את קצב ההידבקות, מתמקד בעיקר בניסיון לצמצם את נוכחות הציבור במקומות ציבוריים. בשעות הקרובות אמורה הממשלה להודיע על צעדים נוספים שיגבילו עוד יותר את היציאה מן הבית. צמצום נוסף של מספר העובדים שיגיעו למקומות עבודה ואכיפה קפדנית יותר של הכלל האוסר לפי שעה לצאת מן הבית למרחק של יותר מ-100 מטרים. בימים האחרונים כבר נרשמו דוחות למי שהעזו להגיע למרחקים גדולים יותר והם ישלמו כנסות. וגם מאות חיילים הצטרפו ממש בקרוב לכוחות האוכפים את ההוראות החדשות. הדיונים על החמרת הצעדים נמשכים כבר מספר ימים בשל ההתלבטות הקשה ביחס להשפעת המהלכים הללו. אנשי משרד הבריאות תובעים לצמצם למינימום את היציאה מן הבית ולקצץ גם את מספר היוצאים לעבודה. אבל מנגד אנשי משרד האוצר מזהירים כי הפגיעה הכלכלית שהיא כבר חמורה מאוד תגיע לממדים מסוכנים ממש. הדבר יגרום לשיתוק כמעט מוחלט של המערכת הכלכלית והיצרנית וגם יגדיל עוד את מספר הישראלים שיהיה צורך לסייע להם כדי שיוכלו להתקיים. עד עתה עלה מספר המובטלים ליותר מ-700 אלף איש. רובם הגדול אנשים שהוצאו לחופשה ללא תשלום, חלט. הממשלה מגבשת כבר מספר ימים תוכנית לסיוע כלכלי לאזרחים, בעיקר למובטלים ולעצמאים, אך פרטיה עדיין לא הוצגו. ובינתיים ישיבת הממשלה של יום ראשון תוקדש להחלטה על אפשרות של יותר הגבלות בתנועה עד פסח, אולי גם אחריו. עד כאן ניצה, כאן רפי מן, המשדר מירושלים לרדיו SBS בעברית.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.